שלום. פרשת השבוע, פרשת תצווה, יחסית לשאר הפרשיות יש בה פחות עושר הגותי בדבריו של המהר"ל, יש יותר עיסוק בפרטים הטכניים של בגדי הכהונה. אז מה שלא נצליח להשלים מהפרשה שלנו פה, נשלים ממקומות אחרים וגם מדברים שקשורים אולי לפרשת זכור. בכל אופן נפתח בכמה דיוקים מאוד מאוד ענייניים של המהר"ל שיש בהם חשיבות בעקבות דברי רש"י, ושיש להם השלכות על ההבנה שלו, גם את הקריאה שלו את פשוטי המקראות, וגם את ההבנה שלו את כלי המשכן וגם את בגדי הכהונה. תחילת הפרשה עוסקת בנושא הזה של העלאת הנרות במנורה, ויש מתח בין מה שכתוב בפסוק הראשון למה שכתוב בפסוק השני. בפסוק הראשון כתוב להענות נר תמיד, ובפסוק השני כתוב מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם דורתם עד בני ישראל. והעניין הזה של להעלות נר תמיד, מהו התמידות של נרות המנורה, מה התמידות בכלל, מה זה המושג תמיד, גם לחם פנים לפני תמיד, מה המושג התמידות, מעסיק את חז"ל, ורש"י בעצם מביא את הדברים אצלנו. כאן רש"י אומר, מה זה תמיד? כל לילה ולילה קרות תמיד. כמו שאתה אומר, עולת תמיד, שגם היא מוזכרת גם אצלנו פה בהמשך של הפרשה לראשונה, קורבנות התמיד של שחר ושל בן ארבעים מוזכרים פה בהמשך פרשת תצווה, אבל גם התמיד שם, שהיא עולת תמיד, היא מיום ליום, גם כאן תמיד זה מלילה ללילה, גם מנחת חביתין מזכיר כאן רש"י תמיד, וגם היא חצי בבוקר וחצי בערב, כמו קורבנות התמיד. כל זה אומר רש"י בשונה מלחם הפנים, ששם תמיד, לחם פנים פני תמיד, זה הכוונה היא לתת משבת לשבת, כאשר בעצם זה נוכח על השולחן לאורך כל השבוע, שם יש תמידות רבה יותר במידה מסוימת. זאת אומרת, יש סוגיה שלמה במסכת מנחות שעוסקת בעניינים האלה, מה הופך דבר להיות תמידי, מה הופך להיות משהו שבאמת יש לו נוכחות מתמדת, ואנחנו רואים בעצם שהנוכחות המתמדת היא לא תמיד מתמדת, אלא באיזשהו מקום אפילו איזשהו אזכרות פעמיים ביום, גם הופך להיות איזשהו משהו שיש בו תמידות. מכל מקום, רש"י מביא את הדברים כאן, והמהר"ל בעצם מתייחס לסוגיה מסכת חגה, בעצם גמרא ומשנה. המשנה שם אומרת שהיו מזהירים את עמי הארץ ברגל, כשנותנים להם לראות את כלי הקודש, ומוצאים את כלי הקודש אליהם, היו מזהירים אותם שלא לגעת בשולחן. כך המשנה אומרת, אבל במנורה לא הזהירו אותם שלא לגעת. והסיבה שהגמרא מביאה שם, שבאמת יש הבדל בין מעמדו של השולחן למעמדה של המנורה. השולחן הוא חייב להיות תמיד, נאמר בו תמיד, והוא חייב להיות תמיד שם, ואם יתמאו אותו, אף על פי שאפשר יהיה אחר כך לתאר אותו, בכל אופן פוגמים בתמידות של השולחן, בתמידות הנוכחות של השולחן בבית המקדש. לעומת זאת, שבמנורה לא מוזכר בה תמיד, אז אפשר להוציא אותה ולטהר אותה ולהחזיר אותה, וכך בעצם הגמרא שם אומרת, כי הגמרא שם עושה מחלוקת, יש ברייתא אחרת שאומרת שגם לגבי המנורה היו מזהירים. באמת השאלה, מה ההבדל בין המנורה, בין התמידות של המנורה לתמידות של השולחן, במיוחד שגם במנורה כתוב אצלנו פה להעלות נר תמיד, אז למה לחם פנים לפני תמיד מחייב את זה שהשולחן צריך להיזהר בתומתו, שלא יהיה צורך להוציא אותו ולטהר אותו ולהחזיר אותו, ואז התמידות הזאת נפגמת, ולמה במנורה שגם בה כתוב תמיד ההלכה היא אחרת, אפשר להוציא אותה, אפשר לטהר אותה, וזה לא פוגם בתמידות. ופה עושה המהר"ל ממש דייקנות של קריאה של פשוטו של מקרא, ואומר שהתמידות שמוזכרת במנורה, זה לא המנורה צריכה להיות תמיד. הנר, הדלקת הנר, היא תמיד. רק הדלקת המנורה היא זאת שצריכה להיות תמיד, אבל המנורה עצמה ייתכן מאוד שאין בה צורך להיות תמיד. לעומת זאת, הוא אומר שלגבי עשיית השולחן, שם הדברים יותר מפורשים. שמלכתחילה בעשיית השולחן, לא, אין שתי פרשיות לגבי השולחן, בפרשת עשיית השולחן מבואר שהשולחן הוא על מנת שיהיה על השולחן לחם פנים לפני תמיד. ולכן כאילו מלכתחילה השולחן נועד לאפשר את היות לחם הפנים עליו תמיד, ולכן יש פה באמת בעשיית השולחן כבר ייחוד השולחן למטרה זו, ולכן על השולחן עצמו יש אלמנט של אמירת תמיד. לעומת זאת, לגבי המנורה, יש שתי פרשיות, יש עשיית המנורה לחוד, ויש העלאת הנרות במנורה בתחילת הפרשה שלנו, ורק בפרשה שלנו נאמר תמיד, ולכן בעצם הדבר הזה הוא רק על ההדלקה, ולא על המנורה עצמה. וזה דיוק מאוד אופייני לדרך שבה המהר"ל מקפיד בבירור, והוא באמת נותן כאן עיגון גם לנושא הזה, איפה הדבר נאמר, באיזה פרשה הדבר נאמר, אם הוא נאמר רק אצלנו בהדלקה, אז זה דין בהדלקה ולא דין במנורה, כזאת למדנות בריסקאית במידה מסוימת. יש להעיר באמת שהשאלה עצמה מופיעה כבר ברשי שם, בחגיגה ובתוספות, ומעניין דווקא שהחילוק הזה של המהר"ל מופיע שם במאירי. ואני אקריא לכם את הדברים, רק שתראו באמת את השפה של המאירי, שגם היא מאוד פשוטה וחדה. המנורה לא היה דינה בעניין זה כדין השולחן. כלומר, לגבי השולחן, הזהירו את עמי הארץ שלו לטמא אותו. לגבי המנורה, לא הייתה עזרה כזו, כמובן לא רצו שיתמנו, אבל לא הייתה עזרה כזו. ופרשו הטעם בגמרה מפני שלא נאמר בתמיד. כך הגמרה שם אומרת. ואף על פי שכתוב להעלות נר תמיד, אומר המאירי ממש בשתי מילים, זו בהדלקה הכתיבה. כל מה שנאמר להעלות נר תמיד נאמר בהדלקה ולא במנורה עצמה. אלא שהוא מוסיף סברה שלא מופיעה אצל המהר"ל, וכיוון שאנחנו הבאנו את המאירי נביא אותו עד הסוף, אז הוא אומר, לגבי הדלקה, ברור שיש לה הפסק. הרי הדלקה אי אפשר לה בלא הפסק, כי אין מצב שאפשר לשים שמן שהוא ידלק לעולם. ולכן ברור שמה שכתוב בהדלקה תמיד הוא עם איזושהי הפסקה, הוא מלילה ללילה. כמו שנאמר בתמיד של שחר, של בין הארבעים, חביתי כהן גדול, כל הדוגמאות אחרות שרשי מביא. אבל למקומה של המנורה, בזה לא נאמר תמיד, ולכן יש הבדל בין המנורה לבין השולחן. גם הדבר השני שאני רוצה להביא השבוע פה מהמהר"ל, הוא עוסק באמת בדברים פרוזאיים, אם אפשר לומר, אבל באמת שוב מדגימים את הדקדקנות של, של, של המהר"ל בקריאת הפסוקים, ואני חושב שיש בזה חשיבות. בהמשך הפרשה אנחנו עוסקים באמת בכל בגדי הקודש, ואחר כך עוסקים בימי המילואים ובעצם בחניכתם של אהרון ובניו לכהונה. ואז כשמוזכרים בבגדים, קודם כל מוזכרים בגדי כהן גדול, בגדיו של אהרון, ואחר כך כתוב כך בפרק כפחת פסוק מהם, כתוב, ולבני אהרון תעשה חוטונות ועשית להם אבנתים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת, ואחר כך וילבשת אותם את אהרון אחיך בביתו ומשכת אותם מלטה את ידם וקידשת אותם וכיהנו לי. אז זה מאיר רשי, וילבשת אותם ולבני אהרון תעשה חוטונות, ארבעה בגדים הללו ולא יותר, כתונת ואבנת ומגבעת, מגבעות שהיא בעצם מקבילה למצנפת, ומכנסיים כתובים למטה בפרשה. כן, אנחנו בדרך כלל רגילים לדבר על ארבעה בגדי כהונה של כהן אדיוט, ופה מוזכרים רק שלושה, כותנת, אבנת ומגבעת, וחסר המכנסיים. אז מאיר רש"י שהמכנסיים כתובים למטה בפרשה, באמת בהמשך, ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר רבה ממותניים ועד חיים יהיו וכולי. אז מאיר פה המהר"ל שהחלוקה הזאת, זה שהמכנסיים כתובים למטה בפרשה, יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה לגבי הבנת מהם המכנסיים לעומת שלושת בגדי הכהונה האחרים של כהן אדיוט, או שבעת בגדי הכהונה האחרים של כהן גדול. ואומר המהר"ל כך, מה שלא כלל את המכנסיים משאר הבגדים, כי שהם באמת שונים. כאן כתוב, לגבי הקטונת, האבנת והמגבעת, כתוב, תעשה להם לכבוד ולתפארת. אומר המהר"ל, המכנסיים הם לא עניין של כבוד ולתפארת. מכנסיים לא, הוא לא מלבוש של כבוד. הוא רק לחסות את הערווה. אבל שאר המלבושים הם כבוד הגוף. ולכן לא מדובר אפילו על לבוש של המכנסיים. כן, את הבגדים האלה כתוב בפסוק הבא, פסוק מ-א', וילבשתה אותם את אהרון אחיך בנה ביתו. אבל לגבי המכנסיים לא כתוב שהוא מלבישים אותם, אלא עשה להם מכנסי בד לחסות, זה כיסוי, זה לא לבוש. משום שהתכלית שלו היא באמת רק לחסות ולא להפגין משהו כלפי חוץ, לא להיות איזשהו לבוש. ואומר המהר"ל, בכל מקום לא יחבר המכנסיים שאר מלובשי כבוד, שאינו דומה ואינו שווה להם, יש לו מעמד אחר לחלוטין, מבחינת התפקיד שהוא ממלא. וההבחנה הזאת נובעת למהר"ל מפשוטי המקראות ומהמיקום של הדברים שעל המכנסיים מעולם לא נאמר לכבוד ולתפארת, מעולם לא נאמר העניין הזה של של לבישה. בהמשך, כפי שהזכרתי, אנחנו מגיעים לימי המילואים, לחנוכת המשכן, ואותם ימי מילואים שבהם שימש אהרון, משה, ככהן, והוא הקריב את הקורבנות, וזה מה שבעצם מתחיל בפרק כ"ט, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם, לכהן לי, לקח פר אחד בן בקר, ואילים שניים, תמינים, ולחם מצות, וחלות מצות וכו'. רש"י מזכיר כאן מה העניין פה של הפר אחד, מדוע משה חונך או בדיוק מריץ את המשכן, שבעת ימי המילואים, סוג מסוים של הרצה, שאומנם הרצה של המשכן, כי לא הייתה כאן הרצה של אהרון ובניו, משום שמשה הוא זה ששימש ככהן. בכל אופן, למה לוקחים פר אחד? אומר רש"י, פר אחד לכפר על מעשה העגל שהוא פר. ופה באמת המהר"ל מרחיב את העניין הזה של הפר מכפר על העגל, מה הזיקה בין הפר לעגל, הרי הלכתית, עגל ופר הם אומנם מאותו סוג, שניהם שברים, אבל הפר הוא בן 3 שנים, והעגל הוא בן שנה, ויש הבדל, אז למה אנחנו אומרים שהפר הוא מכפר על העגל? ופה הוא בעצם מפתח כמה וכמה דברים, ונראה את הדברים אחת לאחת, משום שיש להם, כפי שאמרתי, חשיבות. קודם כל, וראינו את זה כבר בעבר, שהנושא הזה של כפרה על חטא העגל, והמקומו של חטא העגל, משמעותו של חטא העגל, המהר"ל תופס את זה בזיקה באמת לכך שיש כאן משהו שהוא לא סתם דווקא עגל, לא סתם מופיע העניין הזה, אלא משום שבאמת פני שור קיימים במרכבה, ובאיזשהו מקום יש פה איזשהו ניסיון לקחת חלקיות מהמרכבה, מהרכבה לשכינה שבה מופיע השור, ולתת את הסמל הזה דווקא להתמקד בו, להפוך אותו לנקודת מיקוד והתרכזות, וזה המשמעות של חטא העגל שהיא בזיקה לפני השור שבמרכבה. מלא אומר המהר"ל, אדרבה, אנחנו לא צריכים להסתכל על העגל כדווקא עגל, אלא העגל הוא זה שהוא נעשה, עשו עגל משום שרצו לעשות משהו שדומה לפני השור שבמרכבה, ולכן כפרה של שור ממש, יש בה כפרה על העגל שבעצם בא להחליף את אותו שור שמופיע במרכבה ביחזקאל. לכן ודאי יש כאן עניין, אין כאן בעיה שלוקחים פה פר לחפר על העגל, אדרבה, במידה מסוימת יש פה רמז להבנה שדווקא פר אולי יכול לחפר על הכוונה הסמויה שהייתה בחטא העגל, שעסקה דווקא בפני השור שהם היו במרכבה. זה דבר אחד. אחר כך שואל המהר"ל, הרי פה אנחנו באמת אומרים שמשה מביא את הפר לחפר על העגל, אחר כך אהרון עצמו ביום השמיני הוא גם מביא עגל שאנחנו אומרים שהוא כפרה, אז למה צריך את שתי הכפרות הללו? ופה המהר"ל מזכיר בעצם שיש כאן שתי כפרות, כי בעצם יש כאן שני שלבים בכפרה. והוא מביא פה משל מיוחד ומעניין, שאחר כך נראה שהוא משמש תשתית להמשך הדיון של המהר"ל עצמו. הוא מביא משל למי שחתן נגד מלך בשר ודם. בראשונה הוא שולח פרקליט על ידי אחר לספר המלך חטאתו. ואף על גב שנתרצה לו המלך לאותו פרקליט, עדיין אין כאן כפרה גמורה, בגלל שבעצם האדם עצמו שלח אותו פרקליט שסינגר עליו, שהצליח אולי להגיע לאיזשהו הסדר עם המלך עבורו, אבל עדיין הוא עצמו לא נפגש עם המלך ולא ביקש את סליחתו ולא כיפר בעצמו. כך גם כאן, הרי זה לא רק שעם ישראל זקוק לכפרה על חטא העגל, כי חטא העגל נעשה על ידי העם, אמנם אהרון היה המוציא לפועל, אבל בעצם היוזמה, המשאלה, ההתמודדות הייתה של העם כולו, והוא צריך כפרה, ואז באמת נשלח כאן הפרקליט שהוא משה רבינו לכפר על ישראל, והוא זה שמביא פה בשבעת ימי המילואים הראשונים את אותו פר ככפרה על חטא העגל, וביום השמיני עצמו מופיע אהרון עצמו שהוא עשה בעצמו את העגל, והוא זה שמחפר כפרה אישית יותר, בכפרה שמבטאת איזושהי קרבה נוספת בכפרה האישית שלו, בעגל שהוא עצמו מביא ביום השמיני. וזה בעצם מה ש... המהר"ל חושב שבאמת צריך כאן שתי שלבים של כפרה, אחת על ידי משה ואחת על ידי אהרון, כאשר הכפרה של אהרון היא כפרה של פנים אל פנים, שבה הוא מופיע בפני הקדוש ברוך הוא, ואז יש את המחילה הגמורה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, המהר"ל אומר שבכלל יש כאן להבין שני דברים. שבעת ימי המילואים היו באמת כפרה על מה שהיה. אבל מהיום השמיני אנחנו נכנסים לעולם חדש, לעולם של התעלות, של התקרבות, אל הקדוש ברוך הוא, ופה יש משהו אחר לחלוטין, וכיוון שהיום השני הוא התחלת העבודה ממש במשכן, שהיא מעלה בפני עצמה, והוא יום כיום שנבראו בו שמיים וארץ, אז כאן, במצב הזה, יש צורך בכפרה נוספת, כי ככל שאתה מתקדם, מתקרב יותר, בעצם החטא נתפס כבעל בשמעות נוספת, ודורש כפרה נוספת, ופה ההבחנה לא מתבססת על כך שהמחפרים הם תחילה משה ואחר כך אהרון, אלא שבעצם אנחנו נמצאים בפאזה אחרת של קרבה להשם שדורשת כפרה נוספת. תוך כדי הדברים, מאיר המהר"ל הערה מעניינת, אני רק אוכל לפתוח אותה, אני עצמי לא לגמרי מבין אותה עד הסוף, אבל הוא אומר שצריך לשים לב שכל שבעת ימי המילואים, מי שהקריב את הקורבנות זה היה משה, זה כבר הזכרנו, ואומר המהר"ל כך, לפי מעלתו היו הקורבנות שהקריב משה. יש זיקה בין הקורבנות, שהיו פה במקרה זה פר ושני אלים, למשה. מסביר פה המהר"ל כך. כי כל הקורבנות של שבעת ימי מילואים לא היה כבש ולא שעיר. כלומר, לא היו ממין הצון. רק פר ושני אלים. וכל זה ידוע לחכמים במה שהיה משה לוי נקרא איש אלוקים. כן? יש פה תפיסה מאוד מעניינת. שמשה זוכה פה למעמד של איש אלוקים, איש אלוקים זה איש של מידת הדין, ויש פה תפיסה של לוי במידה מסוימת, היה בו ביטוי של מידת הדין, הלוויים באמת, יש פה איזה דווקאות, דווקא כך ולא אחרת, איזשהו דין מסוים שמופיע בדברים הללו, ויש זיקה בין מידת הדין דווקא לפר ולשני אלים. אז באמת הרבה פעמים, מהר"ל מזכיר שהשור, פני השור מהשמאל, שבהם כשמחלקים את העולם לימין ושמאל, אז החסד הוא בצד ימין והשמאל הוא מידת הדין, והוא הוא אותו צד שבו מופיע השור, ולכן גם שור או פר במקרה שלנו, שהמהר"ל הרי לא הבחין ביניהם, אל אדרבה זיהה אותם כדבר אחד, הם מבטאים משהו שנמצא בעוצמה, בכחות, בדווקא כך ולא אחרת, בכוחניות. אותו דבר גם לגבי האלים, את אילי הארץ לקח, מסביר כמה דברים, הכוח, העוצמה, התקיפות, כל הדברים האלה מבטאים את מידת הדין, את איש האלוקים, ולכן אומר המהר"ל שהקורבנות היו מתייחסים לו. ולעומת זאת, דווקא אהרון, אומר המהר"ל, הוא כהן. כהן זה עניין של חסד, אנחנו אוהב שלום ורודף שלום, אז באמת אהרון כשהוא כבר מקריב, אז הוא מקריב, הוא לא מקריב שור שהוא מבטא את התקיפות, אלא הוא אומר שהוא מביא עגל, משהו קצת יותר רך בשנים, שמבטא איזשהו רכות מסוימת, אמנם גם הוא מאותו מין, כמו שאמר על המהר"ל, אבל בכל זאת הוא עושה הבחנה בין שני הדברים הללו. אבל מעבר לכל, בעצם המהר"ל מחולל פה איזו שאלה נוספת, שהיא שאלה מעניינת, ופה הוא רוצה להסס את שיטתו בסוגיה אחרת לחלוטין. והסוגיה היא בעצם הסוגיה המפורסמת של האם קטגור יכול להסת סנגור. אנחנו יודעים שיש לנו כלל שאין קטגור נעשה סנגור, זה הופיע בחזל בעיקר לגבי קורבנות של יום הכיפורים, ובאמת עוסקים בעניין הזה של חטא העגל. ושם אנחנו אומרים הכהן הגדול משמש בכל עבודת יום הכיפורים בבגדי לבן ולא בבגדי זהב. ההסבר שהחזל נותנים לכך זה משום שאין קטגור נעשה סנגור. הזהב יזכיר את מעשה העגל שנעשה בזהב, וחס ושלום, כאשר אנחנו רוצים בכלל לחפר על החטאים שלנו, אנחנו לא רוצים להזכיר את החטאים שלנו, ולכן אילו היה כהן גדול משמש בגדי זהב, ודאי בכל העבודות פנים, היה בזה איזשהו בלבול בין התפקידים שלו כסנגור שמסנגר על ישראל ומחפר על חטאיהם, לבין איזשהו מצב שתוך כדי כך שהוא מסנגר ועושה את עבודת היום לחפר על ישראל, בגדיו היו מזכירים את חטא העגל, ולכן אין אין ראוי שהוא ילבש בגדי זהב, בגלל העיקרון הזה של אין קטגור נעשה סנגור. ופה, לכאורה, הרעיון הוא קצת נסתר, משום שבעצם מה אנחנו אומרים? שלוקחים דווקא פר כדי לחפר על מעשה העגל, אבל אם אין קטגור נעשה סנגור, אז מדוע שניקח פר לחפר על מעשה העגל? כך בעצם שואל המזרחי, והמהר"ל פה רוצה להביע עיקרון מאוד מאוד פשוט, וגם פה הוא משתמש במשל יפהפה כדי להביע אותו. בכמה וכמה מקומות המהר"ל חוזר על הרעיון, והרעיון הוא שבאמת יש הבדל גדול מאוד. אם אני עכשיו בא לחפר על חטא העגל, אז ברור שאני לא רוצה להסתיר את זה שחטאתי בעגל. כל היכולת לפייס, כל היכולת לבקש סליחה בצורה אמיתית, באה מהכרה עמוקה של מה שעשיתי. אני לא יכול להסתיר את מה שעשיתי. אדרבה, אני חייב להזכיר את מה שעשיתי. אני חייב לבוא ולומר, חטאתי, עשיתי כך וכך, חטאתי בעגל, ואני עכשיו רוצה לחפר על זה. לכן, המידה כנגד מידה, או ההתאמה של הקורבן לחטא, היא מתבקשת. אין בעיה פה של קטגוריה, סנגור, משום שבאמת אני לא מעוניין להסתיר את הדברים. בהחלט יכול להיות שאני אקח דווקא פר כדי לחפר על מעשה העגל, כי אני לא בא להגיד שלא עשיתי עגל, אני בא להגיד, אדרבה, עשיתי עגל, אני מצטער על כך, אני מבין את הרע שעשיתי, ואני מעוניין לשפר את מערכת היחסים, מעוניין לפייס ולחפר. אז שם אין בעיה שנשתמש בפר עצמו שיזכיר את החטא, כי אנחנו לא מסתירים את החטא. לעומת זאת, כאשר בעצם אנחנו נמצאים ביום כיפור, כאשר בעצם הכפרה לא קשורה ישירות לחטא העגל, אלא הכפרה קשורה לשאר חטאים שעם ישראל עשו במשך כל השנה כולה, אז אנחנו לא מעוניינים להסתיר דברים שלא רלוונטיים. אנחנו לא מעוניינים להזכיר שיש לנו פה באיזשהו פגם בתוכנו שבעבר עשינו את העגל, ולכן שם אנחנו מעוניינים שלא יהיה שום דבר שיזכיר את העניין. אני אביא את המשל של המהר"ל בלשונו. המהר"ל מופיע בגור אריה בויקרא, אבל הוא ראוי לכאן גם כן. הוא אומר, משל למי שגנב מבית המלך כלי נאה, אשר בו ישתה המלך. ופעם אחד בא לפייסו שייתן לו במתנה מדינה אחת. כלומר, לא קשור למה שהוא עשה. ועשה כלי אחת כצורת אותו כלי שגנב, בא לפייסו באותו כלי שייתן לו המתנה. כן? אז אדרבה, אתה רוצה לבקש משהו אחר, אתה מביא את הכלי הזה שיזכיר את מה שאתה עשית בעבר, את עבלותיך אתה מזכיר, הנה קטגור עליו, ושהמלך יזכור לו שהוא גנב, שגנב כלי כדמות זה. ואז במצב הזה, כשאתה בעצם רוצה לבקש בקשה אחרת לחלוטין, בזה ודאי שייך שאין קטגור, נעשה סנגור, ולא ראוי לעשות כל דבר שיזכיר את חטא העגל. אבל אם היה בא לפלס החטא שגנב, הוא בא לבקש סליחה לדבר הזה עצמו, והיה עושה כלי זה כדמות זה שקנה, ואדרבה, זה מראה שהוא מתחרט, זה מראה שהוא מבין את חומרת העניין, בזה אדרבה מחפר לו מה שעשה, כי דבר שחטא בו יפויס המלך. לכן כאן אומר המהר"ל, כשהעגל בא לחפר על מעשה העגל שעשה אהרון, שם זה הדברים שהמהר"ל מופיע על אותו עגל שאהרון מקריב ביום השמיני, אז שייך בזה בהחלט להביא קורבן עגל, לחפר. עוד הערה אחת שמופיעה שם בויקרא, למה באמת אין קטגור נעשה סנגור, ופה באמת המהר"ל נוגע בשפה המקובלת עליו של השפה הפילוסופית של ימי הביניים, שאין כאילו שני הפכים בנושא אחד. והוא אומר ככה, דווקא בנושא הזה של בגדי זהב שהזכרתי, שבאמת כהן גדול לא משמש לפני ולפני בגדי זהב ביום הכיפורים כדי שלא יזכירו את חטא העגל, אז אומר, הזהב נתפס, הוא תפוס, הוא סימבול החטא, ולכן אסור, הוא לא יכול להיות סימבול הכפרה, אי אפשר את שני הדברים. וככל שאתה יותר במקום שבו אתה מבטא את הקרבה, אז שם יותר הסתירה ניכרת, שהזהב הוא מבטא חטא ולא כפרה, ולכן דווקא בפנים שם אסור להזכיר את הזהב. לא בגלל שהזהב הוא רף דווקא חטא, אלא הזהב של חטא העגל הוא זהב שמבטא על התרחקות מהקדוש ברוך הוא, איזשהו ניסיון להחליף את הקדוש ברוך הוא במישהו אחר, איזשהו בגידה, בוגדנות. אז במקום שבו מתבטאת הכי הקרבה לקדוש ברוך הוא, המקום שבו מתחברים לקדוש ברוך הוא, צריך להיזהר מלהביא דברים שמבטלים את ההתרחקות מהקדוש ברוך הוא, את הבגידה בו. ולכן דווקא לפני ולפנים, הזהב הוא מקלקל, הוא הופך להיות קטגור, כי הוא מזכיר את ההיפרדות הבסיסית הזאת שקרתה בחטא העגל, שהחליפו את דמות אל בתבנית שור. אבל במקומות אחרים, ככל שהדבר יותר מורחק בחוץ, באמת, אז אנחנו לא אומרים את הכלל הזה, משום ששם פחות יש את העוצמה של הסתירה הפנימית בין הרצון לפייס לבין הדבר שבו אתה בא לפייס. בהמשך הפרשה, כפי שהזכרתי כבר, מופיע לראשונה הנושא הזה של קורבנות התמיד, ופה אני רוצה להשלים דברים שמופיעים במהר"ל בנתיבות עולם לגבי הנושא הזה של באמת קורבנות התמיד. את הכבד לך תעשה בבוקר ואת הכבד שלי תעשה בין הארבעים. זה הדברים שמופיעים פה ישר עם הציווי על הקמת המשכן. וזה מדרש שהמהר"ל מצטט אותו בשם החיבור של העין יעקב, ולא נמצא באמת במקומות אחרים. והמדרש שם מביא דיון מהם הדברים הכי הכי משמעותיים, הכי כוללים בתורה. אז אנחנו יודעים שכל מיני תנאים אומרים פסוקים שהם כוללים, כמו ראינו את הנושא הזה שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ובן עזאי אומר שזה ספר תולדות אדם, הוא כלל גדול ממנו, ואז העין יעקב מביא שמצא בחיבור מדרש אחד, אני עכשיו קורא מתוך המהר"ל, שבן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד. זה כולל את האחדות שכולל את הכל. ובן אנס אומר, ואהבת לך כמוך. ושמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה דומה לציטוט אצלנו. יכול להיות שזה מופיע מהציטוט פרשת מנחס, בכל אופן הרעיון הזה של כבש אחד בבוקר, כבש אחד בן ארבעים, זה משהו שהוא כולל. עמד רב פלוני על רגליו ואמר על החג אמפזי, דכתיב ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהילה וכן תעשו, שזה המשך אותה פרשה של התמידים שמופיעה אצלנו. אז מה יש בתמידות הזאת של כבש אחד בבוקר וכבש אחד בן ארבעים, שזה הופך להיות כלל כזה משמעותי, כלל כזה גדול, ולמה זה נלמד מככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. אז זה אומר, המהר"ל שם בנתיב אהבת הרע בפרק הראשון, אומר כך, רצה לומר, מה שאדם עובד את השם יתברך בתמידות הגמור והוא עבדו, זה כלל גדול בתורה. יש משהו בשגרה המבורכת הזאת של כבש אחד בבוקר, כבש אחד בארבעים, במאמץ התמידי של עבודת השם, זה כלל גדול בתורה. כי בעצם אפשר לדבר על הרבה מאוד רעיונות, אבל השורה הסופית היא נבחנת בתמידות הזאת, ביכולת הזאת באמת של ההתמדה ושל הקביעות ושל השגרה שיש בה הרבה מאוד ברכה. ולכן הוא חושב את העניין הזה של תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, שמבטאים את זה שאדם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, כל השאר בעצם זה פירוש של העניין הזה. בעצם הרחבה של הנושא הזה של להיות אדם עבד לקדוש ברוך הוא. כך אומר פה המהר"ל. ולמה הוכרעה ההלכה כבן פזי? על ידי הפסוק הזה, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהילה וכן תעשו. כי פה יש אזהרה נוספת על עשיית המשכן. ולבוא ולומר שבעצם באמת היכולת של השראת שכינה בתוכנו הוא עיקר העניין, ומה שמכיל את העניין הוא התכלית של כל יציאת מצרים, כפי שהזכרנו גם בשבועות קודמים, ומה שמאפשר את זה או מה שמבטא את זה בצורה הכי מלאה והכי ברורה זה באמת אותם שני תמידים, והיכולת לעמוד בדברים הקבועים והתמידיים היא זאת שבונה את השראת השכינה, וכל מטרת השראת השכינה היא באמת לבטא את שלמות העולם כתוצאה מכך, והיא מבוססת על התמידים של תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. ופה באמת יש משהו שהמהר"ל פה מדגיש את הנקודה הזו, וכפי שאמרתי זה מדרש, ויש עוד כמה מדרשים כאלה שהמהר"ל מצטט שאנחנו כמעט לא מכירים ממקומות אחרים. לא הספקנו מעבר לדברים האלה, שיהיה לכולכם גם שמחת פורים, ונשתמע בשבוע הבא.